הפסוק וישא מלאך האלוקים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם. אומר על זה רש"י, בכל מקום הוא אומר מלאך השם, וכאן מלאך אלוקים. אומר רש"י, אין אלוקים בכל מקום אלא דין. ולמד שהיו ישראל נתונים בדין באותה שעה, אם להינצל, אם להיאבד עם מצרים. ישראל היו נתונים בדין באותה שעה. זאת אומרת, מדובר פה ביום השביעי של היציאה. מדובר פה עמדו על שפת ים סוף, ואחרי שנגאלו ממצרים, אז היה נידון. ישראל היו עומדים בדין באותה שעה, אם להינצל או אם להיאבד עם מצרים. זאת אומרת שבעצם, כן, הוא עמדה כאן כל יציאת מצרים, כמובן בספק. יציאת מצרים אחרי שהיא כבר חלה, אחרי שהיא כבר הייתה, אחרי שהיא כבר נהייתה, אחרי שהיא הגיעה, אחרי שכבר נגאלו ממצרים, אז עכשיו עמדו בדין שוב. מלמד שהיו ישראל עומדים בדין באותה שעה, אם להינצל או אם להיאבד חלילה עם מצרים. להיאבד עם מצרים פירוש, הפירוש הוא אחד. להיאבד עם מצרים פירוש שכל יציאת מצרים איננה, זאת אומרת אין שום דבר לא נשאר מיציאת מצרים. מה קרה באמצע? מדובר פה באמצע גאולת מצרים, וגאולת מצרים צריכה עכשיו להיגמר. כך מפורש גם בדברי חז"ל, כך כתוב בירושלמי בפרק ערבי פסחים, כתוב על קריאת ים סוף שהיא גמר גאולתם. כך כתוב על השון, שהיא גמר גאולתם. אז אם היא גמר גאולתם, אז מה קרה באמצע? מה קרה פתאום באמצע יציאת מצרים שפתאום הדבר נהיה בספק? קרה כאן ספק, אולי כן, אולי לא, למה? איזה מין חרטה יש? מדוע צריך להתחרט? מדוע צריך לשקול את הדברים עוד פעם? למה הדבר לא ברור? התהליך התחיל, התהליך התחיל וצריך להיגמר. מה קורה כאן באמצע שמחייב שיקול מחדש ואפשרות שהכל ילך לאיבוד, הכל יתבטל חלילה? מה קרה? חז"ל כתוב שהדבר הזה, המצב הזה, התהליך הזה, כמו שהוא, כך מפורש בדברי חז"ל בכמה, בעיקר בספר הזו, בכמה פנים, שהתהליך הזה צריך מפורש בפסוק. אנחנו יודעים ש כי מי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. אנחנו מחכים לחזרה על מה שהיה בגאולת מצרים. אז כל מה שקרה בגאולת מצרים צריך לחזור על עצמו עוד פעם, במהרה בימינו, בגאולה העתידה לבוא. במהרה. אז כל זה צריך לבוא עוד פעם. וכל מה שקרה במצרים, אז הוא עתיד לקרות שוב במצב שבו אנחנו נמצאים. זאת אומרת, הגאולה עכשיו צריכה להיעשות באותו אופן. ננסה קצת להבין את הדברים לפי ערכן. בפסוק בקריאת ים סוף כתוב, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. מה תצעק אליי? כתוב על זה בחז"ל כמה לשונות. עליי הדבר תלוי ולא עליך. זה כאילו עניין שלי. מה תצעק אליי? זה הכוונה. אין כאן מקום לתפילה. אל תעמוד להתפלל. או לשון אחרת, כמו שרש"י מביא, בניי נתונים בצרה ואתה מאריך בתפילה. אין לך, עכשיו זה לא זמן להאריך בתפילה. בניי נתונים בצרה, אין לך אלא לנסוע, כמו שכתוב ברש"י. אין לך אלא... לך, תיסע. מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו. אין להם אלא לנסוע. שאין הים עומד בפניהם, בשון רש"י. כדאי זכות אבותיהם, והם, והאמונה שהאמינו בי ויצאו, לקרוא עליהם הים. אז אומר רש"י, שלצרף לכאן צריכים, כדי שתהיה קריאת ים סוף, אז צריכים לצרף לכאן את הדברים האלה. זכות אבותיהם, והם, מה שרש"י אומר, והאמונה שהאמינו בי שהם יצאו ממצרים, כמו שכתוב בפסוק, שהזכרנו, פסוק בירמיהו. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. הם יצאו, והם יצאו למקום סכנה, כעת זה כבר, כאן זה הרבה יותר גרוע ממדבר, הם יצאו למקום סכנה ומצרים רדפו אחריהם. והאמונה שהאמינו בי ויצאו כדאית, שבגלל זה יקרה הים בפניהם. דהיינו, זכות אבותיהם, והם והאמונה שהאמינו בי, שבגלל זה נקרא הים בפניהם. כך כתוב. כדאי הוא. על כל פנים כתוב כאן, כאן זה לא מקום, אין כאן מקום להתפלל, אין כאן מקום, זאת לא, כאן זה לא מקום לתפילה. לפחות לא להאריך בתפילה, בכלל. עליי, מה תצעק אליי? עליי הדבר תלוי ולא עליך. זה כאילו עניין שלי, אני אעשה את זה בגללי, בגלל עצמי. ולא עליך, דהיינו, לא אתה צריך להוציא כאילו את הדבר הזה לפועל. כשאנחנו צריכים להוציא דבר לפועל, אז אנחנו צריכים לפעול אותו על ידי תפילה. אבל כשהדבר הוא תלוי ברצונו, והדבר הוא... אז הדבר הזה לא זק... זאת אומרת, כדי שהדבר הזה יתבצע, אז אין צורך בתפילה. אני אקריא פה את לשון הרמב"ן בהאזינו. פסוק הפסוק עצמו כשך הפסוקים מחוץ תשקל חרב מחדרים אימה גם בחור גם קטולה יונק עם איש סיבה אמרתי אף איהם אשביטה מאנוש זכרם כך כתוב בפסוק לולי כעס אויב אגור פן ינקרו צרים או פן יאמרו ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת כך כתוב. זאת אומרת, הייתה כאן אפשרות, הייתה כאן מחשבה של אמרתי אף איהם, אף איהם, אשביטה מאנוש זכרה. היה יכול להיות, לולי כעס אויב אגור, פן ינקרו צריימו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. דהיינו, פן יהיה חילול השם נורא כזה בעולם, שיגידו השונאים, יגידו צריימו, ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת. זאת אומרת, בזה שהם, כלל ישראל יוכרע חלילה, אז יהיה, הם ייחסו את זה, ינקרו צריימו, וייחסו את זה לניצחונם שלהם, ולא יגידו שהשם פעל כל זאת. פן יאמרו ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת. משום כך, אז כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, לולי כעס אויב, אגור. כאילו, לשום פחד. כביכול, בורא העולם אומר על עצמו שהוא פוחד מכעס האויב. הוא פוחד מהנאצה הזאת שתצא חלילה, מאותו חילול השם שיצא. שאם חלילה נענש מאוד, יותר מדי, אז ינקרו צרי אמו והם יגידו ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת. אז הרמב"ן קצת מעריך כאן. אף איהם, אף עזרם בכל פאה, כמו שכתוב, כמו שהראשונים אומרים. אשביטה מאנוש זכרם. אף איהם, אומר הרמב"ן, זה מוסב על עשרת השבטים, שהם אף איהם. הם אינם. אף איהם, כך אומר הרמב"ן, שפירוש המילה היא כאילו מילה שהיא צירוף משלוש מילים. אף איהם. זאת אומרת, הם יעלמו בצורה כזאת, שכשישאלו איהם, ישאלו ולא ימצאו אותם. הם לא יהיו. זה מדובר על, כן, ירמוז לגלות עשרת השבטים שגלו לנהר גוזן. כן, כי נקרא גוזן מלשון ויגז. אתה גוזי. כמו נגוז, כן. נהר גוזן. זאת אומרת, זה הנהר שהוא מחביא שם, אחריו, באותו מקום. הוא מחביא את עשרת השבטים, וזה עד כדי שזה. אפילו מחלוקת בגמרא, מחלוקת תנאים עתידים לחזור. זאת פרשה בפני עצמה. השביטה מאנוש זכרם, גלותינו בין העמים, אנחנו יהודה ובנימין. כאן מדבר עלינו, על כלל ישראל שנשאר מעשרת השבטים. אנחנו יהודה ובנימין. שאין לנו זכר בעמים, ולא נחשב לשם ואומה כלל. אין לנו, לא מחשיבים אותנו. אין לנו שם בעמים, ולא מחשיבים אותנו לאומה. והנה יאמר הכתוב, כי היה במידת הדין להיותנו כן בגלות לעולם. לולי כעס אויב, ויורה זה, כי בגלותינו אתה, אומר הרמב"ן, ככה הוא אומר, זאת ההכרעה. כמו שכתוב בגמרא בשבת. זאת ההכרעה, כי בגלותינו אתה, תמה זכות אבות. ואין לנו הצלה מידי העמים רק בעבור שמו הגדול יתברך. כי עניין שאמר ביחזקאל, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם, ונקדשתי בכם לעיני הגויים. וידעתם כי אני השם ועשותי אתכם למען שמי, לא כדרככם הרעים, וכעלילותיכם הנשחטות בית ישראל. וכן נאמר עוד, ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים. ולכן הזכיר משה בתפילתו, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור, כן. והשם יתברך הודה לו בזה, וכתוב, ויאמר השם סלחתי כי דבריך. והטעם בטענה הזאת, זה המשך לשון הרמב"ם, והטעם בטענה הזאת אינו כרוצה להראות כוחו בין שונאיו, שכאילו כביכול בורא העולם רוצה להראות, כן, שהוא חזק יותר מאלו שהם מתנגדים. כי כל הגויים כעין נגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו. אבל השם ברא את האדם בתחתונים, כאן, שיכיר את בוראו ויודה לשמו. זה מאוד מקביל, מתאים ללשון הרמב"ן בסוף פרשת השבוע, בסוף פרשת בו. ושם הרשות בידו להרע או להטיב, וכאשר חטאו ברצונם וכפרו בו כולם, לא נשאר רק העם הזה לשמו. הוא פרסם בהם באותות ובמופתים כי הוא אלוקי האלוהים ואדוני האדונים. ונודע בזה לכל העמים. והנה אם ישוב חלילה ויאבד זכרם, ישכחו העמים את אותותיו ואת מעשיו ולא יסופר עוד בהם. ואם מישהו יזכיר, אם אדם יבוא ויזכיר משהו, יחשבו כי היה כוח מכוחות המזלות והכוכבים וחלף עבר. הדבר הזה לא קיים יותר, זה איננו. היה פעם דבר כזה ואיננו עוד. נגוז. והנה תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה לגמרי, שלא יישאר בהם יודע את בוראו רק מכעיס לפניו. כך הדברים מתגלגלים והולכים. כשכלל ישראל נמצאים בגלות ומיורדים מדחי אל דחי, נידחים יותר ויותר, אז המצב מגיע שזה הולך ונעשה כך שכביכול עיקר כוונתו יתברך בבריאת העולם בטלה, מתבטל. אין שום סיבה שהעולם כמו שהוא נראה עכשיו יתקיים. אין שום סיבה בעולם. לא לשם כך ברא בורא העולם את העולם. לא כדי שהעולם ייראה כך כמו שהוא נראה היום. זאת לא הייתה הכוונה בבריאת העולם. משום כך צריך, יש כאן אופן, ועל כן ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם שיהי רצון מלפניו להקים לו לעם כל הימים, כי הם הקרובים אליו והיודעים אותו מכל העמים. וזה טעם כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, שיזכור השם ברחמים כי הם עמו מאז, ויזכור כי הם עבדיו. רק על ידינו יכול להתקדש שמו, ורק על ידינו יכולה להתקיים הכוונה שהייתה ביצירת האדם. זאת אומרת, הכוונה שהייתה ביצירת האדם, וזאת הכוונה בבריאת העולם. רק על ידינו הדבר הזה יכול להתקיים. משום כך, זה מה שכתוב כאן, תמה זכות אבות, תמה זכות אבות, אין לנו שום זכות שבגללה, בעבורה, בזכותה, נוכל להינצל. זה לא מגיע לה. זכויות, אין לנו, תמה זכות אבות. אבל מכיוון שאנחנו אלה שעל ידינו צריכה להתקיים הכוונה בבריאת העולם, אם כן, זה מה שאומר בורא העולם, לולי כעס אויב אגור, פן ינקרו צריימו, ויאמרו לא השם פעל כל זה. זאת אומרת, חלילה תתבטל הכוונה העיקרית, הכוונה האחת והיחידה, הכוונה שהייתה בבריאת העולם, בבריאת האדם. חלילה נמצאת הכוונה הזאת בטלה. וכבר רמזתי בבריאת האדם סוד נשגב ונעלם. צריך ממנו שנהיה לו לעם והוא יהיה לנו לאלוקים. כי עניין שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי. כיוון שאנחנו נבראנו לכבודו, כן, עם זו יצרתי לי תהילתי יספר, אנחנו, כן, כמו שכתוב בפסוק, אנחנו פשענו ומרינו, אבל הכוונה שהייתה בבריאת האדם יכולה להתקיים אך ורק בנו. משום כך, אז יש כאן נקודה שהיא, כאילו הדבר הזה הוא מחויב מצד עצם הרצון. עצם הרצון בבריאת העולם, העובדה שהעולם קיים, העובדה שכל אז המציאות עצמה מחייבת את הדבר הזה, שאנחנו נגאל, וכביכול בורא העולם יחזיר אותנו אליו ויקדש בנו את שמו. זאת האפשרות האחת והיחידה. אבל בפירוש הדבר הזה הוא לא בזכותנו, זה לא בגללנו, אנחנו לא מרוויחים את זה, זה לא רווחים שאנחנו הרווחנו, זה לא רווח שאנחנו מרוויחים, לא בגללנו ולא מצידנו. אלא הדבר הזה הוא נטוע, עמוק, בתוך עיקר הכוונה של בריאת האדם בעולם. כך כתוב. זה מובן פשוט שהדבר הזה יש בו מעלה מסוימת. זאת אומרת, הדבר הזה הוא, יש כאן איזו עדיפות מסוימת. כל הדברים שהם עיקר בעולם חייבים לבוא בהכרח. הם לא יכולים להיות תלויים באיזה אופן שהוא במקרה. הדברים שהם עיקר בעולם, אז הם נמצאים בעולם משום שהם חייבים להימצא. היסוד הידוע שהמהר"ל מגלה, חוזר על זה המון פעמים, 7-8 פעמים בספריו, כמעט בכל חיבור מחיבוריו חוזר על זה לפחות פעם אחת. זה יסוד מוסד אצלו, והוא חוזר ומשנן את זה, מלמד אותנו את זה פעם אחרי פעם, על קושיית תוספות. למה היה צריך לכפות עלינו הר כגיגית? הרי כבר אמרנו נעשה ונשמע. אז המהר"ל חוזר ומלמד, כבר אמרנו נעשה ונשמע, קיבלנו את זה ברצון, למה צריך לכפות הר כגיגית על מי שרוצה לקבל ברצון? מי שעומד ורוצה ברצון לקבל, למה צריך לכפות? למה צריך לכפות על מי שרוצה? אז מלמד אותנו המהר"ל שהתורה בעולם לא יכולה להיות תלויה, היא לא יכולה להיות מותנה ברצון של מישהו. זאת אומרת, כל הדברים שהם עיקר בעולם חייבים לבוא בהכרח. התורה נמצאת כדבר מחויב, והעובדה שהיא נמצאת כדבר מחויב מחייבת שהיא תופיע כדבר מחויב, היא תתקבל כדבר מחויב. אם היא לא מתקבלת כדבר מחויב, אז היא לא מתקבלת כעיקר צורתה. עיקר צורתה היא, צורת התורה היא, שהיא דבר מחויב בעולם. דבר שהוא בהכרח. כך זה צריך להתקבל. זה צריך להתקבל כמו שזה. לכן פשוט שלא, זה לא משנה העובדה שרוצים. העובדה שרוצים בתורה, העובדה שהסכמנו, להפך, לא רק הסכמנו, אלא אפילו רצנו לקראתה, אמרנו נעשה ונשמע. כל הדברים האלה תלויים בנו. כל זה תלוי בנו. אבל מציאותה של התורה בעולם היא מעבר לנו. זאת אומרת, היא דבר שהוא מחויב המציאות. זה דבר שהמציאות מחייבת אותו. זה דבר שהוא חייב להיות כך. ולא ייתכן שהדבר הזה יהיה תלוי באיזה אופן שהוא בבחירה. אפילו אחרי שבחרו בתור. אבל לא בזה הדבר תלוי. לכן הדבר חייב להיות בהכרח. זאת אומרת, כך זה צריך להתגלות, כך זה צריך להתקבל, כך זה צריך להינתן לכלל ישראל. כלל ישראל צריכים לקבל תורה בהכרח. אז כתוב כאן, מה שמבואר כאן בדברי הרמב"ן. זאת אומרת, איך שהוא מפרש את הפסוקים. כתוב כאן שהסיבה לזה שבורא העולם יחזיר אותנו אליו היא גם כך צריך להיות. זאת אומרת, כמובן זה יכול היה ללכת בדרך אחרת, אבל זה חייב להיות בעולם בדרך הכרח. זה חייב להגיע בהכרח. זה לא ייתכן בהכרח. זה לא ייתכן שהדבר הזה יהיה מותנה, יהיה תלוי. דבר שהוא עיקר המציאות, לא ייתכן שהוא יימצא במציאות לא כעיקר צורתו. עיקר צורתו, עיקר הדבר הוא, הדבר נמצא כמחויב. מתכוונים פה ללמד אותנו מה שישראל למדו בדין באותה שעה. יציאת מצרים נעשתה, אבל גמר הגאולה, זאת אומרת המעשה הסופי, אותה קריאת ים סוף שהיא הייתה ההכרעה הסופית, סופית, כאן הוכרע הדבר. כלל ישראל נגאל במצרים. נתתי כופרך מצרים, כמו שכתוב בפסוק, כוש ושבע תחתיך, כמו שכתוב בפסוק בנביא, נתתי כופרך מצרים. כאילו, אז העובדה הזאת, כן, העובדה הזאת היא הגילוי הזה שנקרא עליי הדבר תלוי ולא עליך. או כמו שכתוב, למה אתה מעריך בתפילה? אתה כאילו מבקש משהו. אין שום טעם לעמוד ולהתפלל שהשמש תזרח. אין דבר כזה. אין תפילה כזאת, כל מי שיתפלל תפילה כזאת, זאת תפילת שווא. האדם יעמוד ויתפלל בלילה שהשמש תזרח, או יתפלל ביום שהשמש תשקע, או שיתפלל על דברים שהם עיקר סדר העולם. כך צורת המציאות, כך סדר העולם, דברים כאלה הם לא ניתנו כדי שיתפללו עליהם. זה לא ניתן, הדבר הזה לא ניתן מלכתחילה, שהוא... פרשת תפילה לא נאמרה על הדבר הזה. הדבר הזה נקבע מלכתחילה שכך הוא עיקר סדר העולם. מה שנתגלה פה באותה גאולה של קריאת ים סוף העומק שנתגלה פה, העומק של עליי הדבר תלוי ולא עליך, כאן נתגלה בעולם, וזהו העומק הגדול של גאולת מצרים. העומק של גאולת מצרים הוא שגאולת כלל ישראל היא דבר מוכרח בעולם. זה דבר מוכרח בעולם, זה דבר שהוא לא תלוי בשום דבר. זה מלכתחילה, זה נמצא בעולם כדבר מוכרח. זה נמצא כדבר שהוא מחויב במציאות, זה בהכרח. זה דבר שהוא שלי ולא שלך. עליי הדבר תלוי ולא עליך, זה לא נוגע לך. למדנו אם כן שהשלב הזה, השלב הנוסף הזה מה שנתגלה ביציאת מצרים, מה שנתגלה בקריאת ים סוף, השלב הנוסף הזה נתגלה כאן עומק, נתגלתה כאן דרגת עומק נוספת במה שנקרא גאולת מצרים. גאולת מצרים הייתה גאולה, אבל גאולת מצרים היא השורש לכל התורה כולה. רוב המצוות, כמו שכתוב ברמב"ן בסוף פרשת בו, רוב המצוות תלויות באיזשהו אופן ביציאת מצרים. באופן שיציאת מצרים היא בסיס, היא דבר שעליו, כן, עליו התורה נסמכת, עליו התורה עומדת. התורה מצורפת ליציאת מצרים. אז הגילוי הנוסף, הגילוי המיוחד הזה, שיציאת מצרים היא הכרח בעולם. הכרח. הדבר הזה חייב להיות, זה דבר שהוא מחויב במציאות, המציאות מחייבת את זה. זה לא ייתכן, כן, לא ייתכן, לא שהדבר הזה ניתן כטובה למישהו. אלא יש כאן עומק של גילוי בגאולת מצרים. גאולת מצרים נתגלתה כדבר שהוא הכרח בעולם, דבר שהוא מחויב המציאות בעולם, אין אפשרות אחרת. זה מה שהרמב"ן אומר גם לגבי גאולתנו שלנו, מה שכתוב בפרשת האזינו, בשירת האזינו, גם בנוגע לגאולתנו שלנו. לא ייתכן, אולי כעס אויב אגור, פן ינקרו צרינו, פן יאמרו ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת. ואז מה יקרה? אז חלילה תתבטל הכוונה בבריאת האדם. אז חלילה כאילו יתחלל שם שמיים בצורה כזאת שכאילו כל הכוונה תתבטל, כל הכוונה בבריאת האדם תתבטל, חלילה וחלילה. והדבר הזה הרי הוא לא ייתכן, זאת המציאות עצמה. לכן תמה זכות אבות, כמו שכתוב ברמב"ם. אנחנו אומרים בשלוש פעמים ביום לפחות בנוסח התפילה, וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אז מפורש כאן שהגאולה באה מכוח שני, יש כאן שתי כוחות שמתערבים כאן. הגאולה באה מכוח זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם, והגאולה באה למען שמו באהבה. למען שמו, מה שכתוב, זה הפסוק שהרמב"ן מביא, למעני למעני אעשה כי איך יחל. איך ייתכן שיתחלל שם שמיים כל כך, והדבר הזה סותר את עיקר הכוונה? זאת אומרת, עליי הדבר תלוי ולא עליך. זה ענייני שלי ולא עניינו של אף אחד. עליי הדבר תלוי ולא עליך. כשמישהו רוצה לעורר זכות, אז הוא מעורר זכות אבות, איזו זכות שלי. אבל כשזה למען שמו, אז אין שום צורך בתפילה, וגם אין שום. עליי הדבר תלוי ולא עליך. נמצא. השלבים של הגאולה, המהלך של הגאולה. אז תחילת הדברים היא תמיד, תמיד, בכל מקרה. תחילת הדברים היא בזכות, כדרך יציאת מצרים. תחילת הדברים היא בזכות. תחילת הדברים היא בזכות, בזכות אבות, כמו שכתוב בפסוק. מפורש הרי בפסוקים, שתחילת ההתעוררות ליציאת מצרים הייתה זכות אבות. אבל אחר כך, כעבור שבוע ימים, דהיינו לפני גמר גאולתם, אז שוב עמדו בדין באותה שעה אם להינצל, אם להיאבד, אם להיאבד עם מצרים, אם להינצל. מה זאת אומרת עמדו בדין? איזה שיקול יש? השיקול הוא אותו עומק, אותו מימד נוסף של הגאולה, אותו עומק. הגאולה היא דבר מחויב. זה היה השיקול. זאת אומרת, הדבר הזה צריך לבוא בדין, בדין, אם להינצל. בדין זה הכוונה, שהדבר הזה הוא מחויב, כך חייב להיות. כך הם הפנים של הגאולה. הפסוק שאנחנו אומרים בכל יום, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. אז מקשים חז"ל, מה זה אני השם אלוקיכם הנוסף בסוף הפרשה, בסוף הפסוק? הרי כבר אמר אני השם אלוקיכם. אני השם אלוקיכם עוד, למה נאמר? ולא כבר נאמר אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ומה תלמוד לומר שוב אני השם אלוקיכם? ומה תלמוד לומר אני השם אלוקיכם עוד? אז כתוב כאן, כדי שלא, אני מקריא את השון הספרי, כדי שלא יהו ישראל אומרים מפני מה ציוונו המקום. למה אנחנו מצווים? לא שנעשה וניטול שכר? נוותר, אנחנו לא עושים ולא נוטלים שכר. כי עניין שאמרו ישראל ליחזקאל, שוב, אותו מעשה, בזמן החורבן, כשנחרב בית ראשון. אז כתוב, חז"ל אומרים, באו חכמים, באו בני ישראל אל יחזקאל, והם אמרו לו, הלשון שכתוב כאן, עבד שמחרו רבו לא יצא מרשותו? אמר להם, הן. אמרו לו, הויל, שמחרנו המקום לאומות העולם, יצאנו מרשותו. ובכן, אין אנחנו עבדיו יותר, ויצאנו מרשותו. ככה אמרו בני ישראל ליחזקאל הנביא, אחרי חורבן הבית, חורבן בית ראשון. אמר להם, הרי עבד שמחרו רבו על מנת לחזור, שמא יצא חוץ לרשותו? קיצור, והעולה על רוחכם, זה לשון הפסוק בספר יחזקאל, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים, כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם. יד חזקה, זרוע נטויה וחימה שפוכה אמלוך עליכם. בהמשך כתוב, איך שלושת הדברים האלה מתקיימים, גם יד חזקה, גם זרוע נטויה, וגם חימה שפוכה, כל זה מתקיים, ואחרי כן, כך כתוב, אמלוך עליכם על כורחכם. דהיינו, הדבר לא נטול, זה לא נתון בכלל לשיקול, הדבר הזה הוא מציאות בעולם. והדבר הזה לא נתון לשיקול, זה לא נתון לבחירה יותר. הדבר הזה קשור לעצם המציאות. ויש כאן משהו שהוא בלתי אפשרי. הדבר הזה הוא המציאות עצמה. הפשט הפשוט בפסוק, הפסוק כמו שהוא אומר, אני השם אלוקיכם, פעם אחת, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, והוא חוזר ואומר, אני השם אלוקיכם. כיוון ש... הרי כך הוא פשוטו של מקרא, כך פשוטו של מקרא, כך גם מדרשו. כך כתוב בפסוק, שכל זה, הכל תלוי ביציאת מצרים. זאת אומרת, שביציאת מצרים נתגלה פעמיים אני השם אלוקיכם. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אבל זה בדרך, שמכיוון שעשיתי אתכם כך וכך, אז ממילא אתם שלי. אבל עדיין לא נתגלתה נקודת ההכרח שבדברים. עדיין לא נתגלתה המציאות המחויבת שבדבר הזה. אז יש מקום לטענה, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אבל כל זמן שהמצב הזה ממשיך כמו שהוא, אז באמת כך, אין החינם. אבל כשהמצב משתנה, אז לא על מנת כן, לא באופן כזה נעשינו עבדים. התוספת היא, אני השם אלוקיכם בכל מקרה, בכל אופן, על כורחכם אני מלככם. זאת אומרת שגם זה נתגלה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים נתגלה גם אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, וגם באשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים נתגלה שעל כורחכם אני מלככם. גם זה נתגלה ביציאת מצרים. שני הדברים האלה נתגלו, ביציאת מצרים עצמה נתגלתה היציאה, ובקריאת ים סוף, בקריאת ים סוף, שם, באותו מקום שבו נתגלה עליי הדבר תלוי ולא עליך, שם במקום שנתגלה, שכל המציאות כולה, הרי זה סוד קריאת ים סוף, כמו שכתוב. המציאות כולה מתכופפת, מתבטלת, מבטלת את עצמה. הים ראה וינוס. הוא ברח. הוא ברח. המציאות כולה מתבטלת. במקום שזה עומד כנגד הגילוי כבוד שמיים של כלל ישראל. אותו גילוי כבוד שמיים שכנסת ישראל צריכה לגלות, כלל ישראל צריך לגלות. במקום שזה סותר במשהו, במקום שהמציאות סותרת במשהו את זה, אז המציאות מתכופפת, מתבטלת. מדוע הים ברח? כל אדם בורח ממקום סכנה. זאת אומרת, כל אדם בורח, כל מי שבורח, בורח ממקום שהמקום הזה יש בו סכנה למציאותו. הים ראה את כלל ישראל יוצא וינוס. הוא ברח. למה הוא ברח? משום שנתגלתה כאן מציאות כזאת שמבטלת את מציאותו שלו. ממקום כזה כל, כן, ממקום כזה כל נמצא בורח. כל נמצא בורח ממקום שיש בו סכנה לעצם מציאות. כך זה בטבע של כל מציאות ומציאות, אם היא רק תופסת את זה. הים ראה וינוס. נמצא שהגילויים האלה של אני השם אלוקיכם הראשון אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אבל זה עדיין בתוך התחום של יחס, של אתם חייבים לי כי עשיתי כך ואתם חייבים לי כך וכך. זה עדיין נמצא בתוך מערכת יחסים שניתנת לאיזה אופן שהוא של יש אפשרות לדבר על שהחוב נפרע ואני לא חייב יותר, חלילה. לכן הסיום, אני השם אלוקיכם, על כורחכם אני מלככם. על כורחכם אני מלככם. זהו הגילוי שיציאת מצרים נתגלתה בעולם כדבר מוכרח, כדבר שהוא המציאות בעצמה. כיוון שאנחנו אומרים זה בנוסח ספרד, בקדושת כתר, אנחנו אומרים, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, הגאלתי אתכם אחרית כראשית, גם הוא יבוא עם אותו הלהיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם, בטרה. אותו אני השם אלוקיכם שכתוב בסייפה דקרה. אותו אני השם אלוקיכם שאומר על כורחכם אני מלככם. על זה אנחנו מבקשים. העובדה שאנחנו מתפללים, אנחנו כן מתפללים, אף על פי שבעצם הדבר עליי ולא עליך. העובדה שאנחנו מתפללים זה רק את צמח דוד עבדך מהירה תצמיח. רק על זה אנחנו מתפללים. אם הדבר היה מגיע לנקודה סופית של או-או, אז התפילה הייתה מיותרת. שוב, זה כבר נתגלה ביציאת מצרים. עליי הדבר תלוי ולא עליך. אנחנו לא צריכים להתפלל על דבר כזה. אנחנו מבקשים רק שזה יקרה מהר יותר. שם, בקריאת ים סוף, כשהמצב היה מצב של או-או, כן. כשהמצב היה כזה, שם, אז באמת נאמר, עליי הדבר תלוי ולא עליך. כתוב הפסוק, ואף גם זאת. ואף גם זאת, בסוף התוכחה של בחוקותיי. כתוב, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, לחלותם, לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. אז הגמרא דורשת את הפסוק הזה. לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. לא מאסתים בימי יוונים. ולא גאלתים בימי נבוכדנצר. כל דבר ודבר הוא קשור לאותה גלות שעליה מדברים. לא מאסתים בימי יוונים. ולא גאלתים בימי נבוכדנצר. לחלותם, חלילה, בימי המן. להפר בריתי איתם בימי... אז כאן בגמרא שלנו, בגמרות שלנו, זה בזכות הצנזור, אז כתוב בגמרות בימי פרסאים, בימי פרסיים, אבל הכוונה היא בימי רומיים. זה הנוסח הנכון בגמרא, בפשטות. ככה גם מובא בספרים יותר ישנים. זהו הנוסח הפשוט בגמרא. לאפר בריתי איתם בימי רומיים, כי אני השם אלוקיהם, בימי גוג ומגוג. כך כתוב, כי אני השם אלוקיהם בימי גוג ומגוג. מה שכתוב כאן בדברי הגמרא זה יש כאן חידוש. זה גמרא במסכת מגילה בדף י' א' עמוד א'. יש כך חידוש בדברי הגמרא. להפר בריתי איתם בימי רומיים, כתוב כבר, שכביכול בורא העולם הבטיח לנו, לא מאסתים, לא גאלתים, דהיינו, לא לחלותם, ולא להפר בריתי איתם. זאת אומרת, אותו לא שכתוב בריש הדקרה, אז הוא מוסב על כל מה שכתוב. כן, לא מאסתים, לא גאלתים, דהיינו, לא יחלה אותם, כן, לא לחלותם ולא להפר בריתי איתם. אז כתוב, לא להפר בריתי איתם בימי רומיים. מה זה אני השם אלוקיהם בימי גוג ומגוג? מה פירוש המילים? מה פירוש המילים? איזה מין זמן מיוחד זה? איזה מין גלות מיוחדת זאת? כל מה שאנחנו יודעים על גוג ומגוג זה רק אנחנו יודעים דבר אחד. יודעים שכמו שכתוב בפסוק, כמו שכתוב בגמרא, למה רק שו גויים ולאומים יהגו ריק? אז הגמרא דורשת את הפרשה הזאת כולה על גוג ומגוג. זאת פרשת גוג ומגוג. למה רק שו גויים ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו? ומה שהם אומרים זה ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. דהיינו, אנחנו לא רוצים. זאת לא רוצים להיות על השם ועל משיחו. ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. בהמשך כתוב, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג לה. אבל יש כאן חידוש בדברי הגמרא. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים תחת ארבעה מלכויות. זה אנחנו יודעים. ארבעת המלכויות, ארבעת המלכויות, אז הם, כמו שידוע, נבוכדנצר כתוב, יוונים כתוב, המן כתוב, זה פרס ומדי. אחר כך רומיים גם הם כתובים. כל זה כתוב כאן. כל זה כתוב ולא מאסתים, לא גאלתים, לחלותם, דהיינו לא לחלותם, ולא להפר בריתי איתם. מה זה כי אני השם אלוקיהם בימי גוג ומגוג? איזה מין זמן מיוחד זה? איזה מין זמן גלות מיוחד זה? איזה מין דבר... יש כאן איזה דבר בפני עצמו. אנחנו צריכים להזדקק לאותו מהלך שמפורש בפסוק הזה. לא מאסתים ולא גאלתים להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקי. כי אני השם אלוקי. מתבאר מדברי הרמב"ן שקראנו פה מקודם, אז פירוש הדברים כאן זה כמו שדיברנו. באמת כתוב כאן חידוש. יש מצב שנקרא להפר בריתי איתם, דהיינו שהברית לא תופע. יש מצב שנקרא, מה שנקרא, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען. וזאת הייתה הסיבה של יציאת מצרים. זה נקרא זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. זה חלק אחד. אבל יש חלק נוסף. יש חלק נוסף. יש כאילו מה שנקרא שלב נוסף בגלות, עומק מיוחד בגלות, שהוא נקרא זמן מיוחד. הגמרא קוראת לזה ימי גוג ומגוג. ננסה לפרש את הדברים שוב רק לפי ערכנו. הגמרא קוראת לזה ימי גוג ומגוג. אנחנו יודעים מה ש מה שפשוט אצלנו בדרך כלל זה שימי גוג ומגוג זה הימים כאילו לפי כמו שכתוב ככה גם בחזל בהרבה מקומות, הם יבואו להילחם כנגד מלך המשיח. זה נקרא ימי גוג ומגוג. אז מהזמן ההוא אנחנו פחות מודאגים. אחרי שיבואו ואז הם יבואו להילחם. כאן כתוב שישנה מציאות, ישנה מציאות שנקראת, יש מצב, זה נקרא מצב גלות מסוים. זה מצב גלות שהוא משתייך לאותו פסוק, לאותו מהלך שנקרא לא מאסתים, לא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. המשך של אותו פסוק. זאת אומרת, יש כאן מקום, חלילה. ננסה להבין. זה בהקדם דברי הגמרא. בגמרא כתוב הפרק ב' בספר תהילים, זה למה רק שו גויים ולאומים יהגו ריק, וגומר כמו שהזכרנו. זאת נקראת בגמרא פרשת גוג ומגוג. פרק ג' בספר תהילים זה מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. השואלת על זה הגמרא, למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? מה הסמיכות? מדוע שתי הפרשות האלה קרובות זו לזו? אז אומרת הגמרא, שאם יאמר לך אדם, כלום יש עבד שמורד ברבו, דהיינו, גוג ומגוג. גוג ומגוג. יש, כלום יש לך, גוג ומגוג באים להילחם על השם ועל משיחו. ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. כלום יש עבד, בלשון הגמרא, כלום יש עבד שמורד באדוניו.
איך זה ייתכן? איך יבוא עבד למרות באדוניו? זה דבר שהוא באמת עבדו, והוא יודע שהוא עבדו. איך ייתכן? איך זה אפשר שהוא ימרות באדוניו? אף אתה אמור לו,
כלום יש בן שמורד באבי?
מדהה הווה, הנה מהווה.
אם הדבר הזה קורה, גם הדבר הזה קורה. כמו שזה קורה, כך זה קורה. מאוד מוזר, אלו דברי חז"ל, זה מאוד מוזר. זה משונה מאוד. יש כאן כאילו קושייה ותירוץ. האמת היא שאלו שתי קושיות, זה לא קושייה ותירוץ. הסמיכות היא, אין כאן שום תוספת. כשמצאנו שעבד מורד באדוניו, אז זה תמוע מאוד. כשמצאנו בנוסף לכך שגם בן מורד באביו, אז זה תמוה עוד יותר. איך מתרצים תמיהה אחת בתמיהה שנייה? איפה התמיהה השנייה מתרצת את התמיהה הראשונה? במה היא עושה קל יותר את התמיהה הראשונה? מה מקל את התמיהה? מה מקל את הקושי? כלום יש עבד שמורד באדונה. אז התשובה היא, בוא אני אראה לך עוד דבר משונה. אני אראה לך עוד דבר משונה. דהיינו, כל קושייה יכולה להיות תירוץ על כל קושייה. כל קושייה נוספת יכולה להיות תירוץ על כל קושייה. אתה מראה לי דבר משונה, אני אראה לך עוד דבר משונה. ממילא איפה נמצא כאן הבסיס לתשובה? איפה נמצא כאן השורש לפתור את השאלה הזו? כלום יש עבד שמורד באדוניו? תענה לו, כלום יש בן שמורד באבי? זה קרה, זה קרה. גם זה יכול לקרוא. אנחנו יודעים כך. אנחנו יודעים שהסוף האחרית של הגלות. לאחרית של הגלות יש שם בפני עצמו, זה נקרא עקבתא דמשיחא. ככה זה נקרא בלשון חכמים, בלשון חז"ל. האחרית, הזמן האחרון של הגלות, נקרא, כך הוא נקרא, יש לו שם בפני עצמו. יש לו שם בפני עצמו, הוא מציאות בפני עצמה, כאילו, כן? בתוך המערכת הזאת, בתוך מערכת, בתוך סדר הגלויות. אז הוא דבר שהוא קובע שם לעצמו. והשם הזה נקרא עקבתא דמשיחא. זה נקרא בעקבות, עקב. אז מסבירים את זה רבותינו. הרבה אומרים את זה. זה כתוב בהרבה, הגר"א מעריך בזה הרבה, גם בליקוטים, בכמה מקומות. חוזר על זה כמה וכמה פעמים. כדרך שהעקב באדם, העקב בקומת האדם, אז הוא כאילו יצור לעצמו. זה יצור בפני עצמו. לא חש כמו כל הגוף, אין לו חישות כמו כל הגוף. אפשר לדקור אותו והוא לא מרגיש. על העקב מוטל מסע שאף עבר אחר מעברי הגוף לא היה יכול לבצע. עליו נמצא כל מסע הגוף. והעקב, המסכן, צריך להיות עווה מאוד מאוד. צריך להיות עווה מאוד ומאוד לא רגיש ומאוד... צריך להיות גס מאוד. במיוחד. גס, עווה. אילו היה מעודן כמו יתר חלקי הגוף. אדם לא יכול לעמוד על האף, אי אפשר בן אדם לא יכול לעמוד על, גם על הידיים, אי אפשר. צריך מין איבר כזה, מין חלק גוף כזה שאפשר להטיל עליו, להטיל עליו מסע כבד ולהתנהג איתו כ...
עקב. הקשר שלו לכל הגוף כולו, הקשר שלו לכל הגוף, הוא קשר קטן בהרבה של כל יתר, מכל יתר חלקי הגוף. הרבה פחות חש, הרבה פחות רגיש, הרבה פחות תופס, קולט, אין בו תחושות, אין בו שום. התחושות היחידות שהוא קולט מאוד, כן, משהו במיוחד רגיש, זה לדברים חיצוניים, למיני גירויים חיצוניים. לדקור אותו אפשר והוא לא חש, אבל אם מדגדגים אותו, אז בזה, לזה הוא רגיש במיוחד. לזה הוא רגיש, זאת אומרת, למה שנקרא גירוי חיצוני. גירוי חיצוני, לזה הוא רגיש. אבל כשמנסים לפגוע בו, אז אפשר לחתוך אותו והוא לא חש בשום דבר. אם זה שהוא לא חש שום דבר בעצם, כן, כמו שגוף חי צריך לחוש, אז לגירוי חיצוני, איזה שהוא, אפילו קטן, אפילו חלש, אז הוא רגיש במיוחד. לזה הוא רגיש. אז מבאר הגרא, הוא אומר את זה כמעט כמעט במילים האלה. עקבת הנמישיך, זה הכוונה שכל כל קומת האדם כולה נראית כמו עקב. האדם נראה כמו עקב. כך הוא נראה. אתה יכול לפגוע בו, אתה יכול לחתוך ממנו חלקים, הוא לא חש, הוא לא יודע משום דבר, לא. אבל איזשהו גירוי חיצוני, קטן, דקדוק קטן, חיצוני, אז הוא רגיש מאוד, והוא מאוד מיד מתפרץ בצחוק, מיד מגיב, מיד. כך היא צורת אדם בעקבתא דמשיח. האדם דומה לעקב, כך הוא נראה. זאת אומרת, החיות, כן, צורת החיות, היא מקבילה לאותה חיות של עקב. כמו שעקב נראה, חיות של עקב, זאת החיות. כך נראית כל צורת האדם. זה כך המצב בעקבתא דמשיח. זה פירוש המילים עקבתא דמשיח. התוצאה מזה, זאת אומרת, הדבר המרכזי, העיקרי, שכתוב שם באותו מקום, במשנה, בברייתא, בסוף סוטה. הפועל היוצא העיקרי מהיות הקומה כולה, הצורה כולה, דוגמת עקב, נראית כמו עקב. אז איך הדבר הזה מתבטא? הביטוי של הדבר הזה. אז הביטוי הוא כמו שכתוב בגמרא, בהתגברות של חוצפה, התגברות של המילה חוצפה מתורגמת על ידי הראשונים כמה שנקרא התפרצות, רבו המתפרצים, כך הם קוראים לזה. והגרא באותו מקום, רבו המתפרצים, כמו שאמרו חוצפה יזבי. זה נקרא מי שמתפרץ, חצוף. זה נקרא מי שמתפרץ אל מחוץ לתחום שלו. מובן מאוד, אנחנו גם רואים את זה בחוש. זה מאוד מאוד מובן, זה מאוד מאוד בולט. כשנמצא מישהו שהוא כל כולו מכוון רק את כל עצמו, הוא כמעט לא חש שום דבר אחר.
וכל מערכת התחושות שלו, הרי רואים את זה בחוש, רואים את זה בעליל, רואים את זה בעיניים. בעינינו אנחנו רואים את זה. כל מערכת התחושות שלו היא במערכות של דגדוגים חיצוניים. כך, כך, זאת כל המערכת כולה. כך זה פועל, כך זה חי, כך זה, כך זה, כך זה מרגיש. כך נראה צורת אדם בעוונותינו. זה פשוט וברור, צורה כזאת מופקעת מכבוד, צורה כזאת מופקעת ממה שנקרא בושת פנים, מה שנקרא חשיבות, מה שנקרא יחס אמיתי. אין שום תחושה אחרת כאילו. הוא לא חש בשום תחושה אחרת, רק בגירוי החיצוני. זה הדבר היחידי שהוא חש. הדבר היחידי שפועל עליו, הדבר היחידי שמפעיל אותו, זה הגירוי החיצוני, וזה בלבד, רק זה. אנחנו הרי רואים את זה ממש, על כל צעד ושעד. מה שמתבאר כאן, זה שהזמן הזה, שנקרא עקבתא דמשיחא, להבין, הזמן הזה שנקרא עקבתא דמשיחא, זה הזמן שהוא נקרא, כן, ימי גוג ומגוג. כמו שאמרנו, הרי מפורש בגמרא שכל עניינו של גוג ומגוג זה בדומה לבן שקם באביו. זה עניינו של גוג ומגוג, בן שקם באביו. כתוב כאן שהשורש, שורש הכוח הזה של ננתקה את מוסרותינו, נשליחה ממנו אבותינו, נתפרק מכל, נעזוב את הכל, שכולם ילכו, הכל ילך. ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. הכוח הזה שורשו בבן קם באביו. מדה הווה הנמי הווה. גלים לנו כאן, זאת אומרת, בסמיכות הזאת, לא נעריך בכל ה... רק את הנקודה הזאת. הסמיכות הזאת שמלמדת, שמדה הווה, הנמי הווה, דהיינו, הסמיכות שאומרת, הסמיכות שאומרת, שהעובדה שיש מציאות כזאת שנקראת מישהו, עבד, שפורק עול לגמרי, ואומר ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. ננתקה את מוסרותינו. אז הדבר הזה שורשו בכוח הזה שנקרא, כן, בכוח הזה שנקרא. כלום יש בן שקם באביו. בפסוק בספר מלאכי כתוב, אם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי, אמר השם צבאות. דהיינו, פירוש. אב, היחס הטבעי אל אב זה יחס של כבוד. מורה, אז המורה שחייבים לירה מאב, זה לא יחס בסיסי, כן? זאת מצוות התורה. איש אמו ואביו תיראו. המורה הוא גם כן מורה של דרך כבוד. היחס הבסיסי של עבד לאדוניו זה יחס של מורה, אמיתי. הרי הוא חייב בידו, יכול לעשות אותו מה שהוא רוצה. יכול לעשות אותו כרצונו. הוא הרי ברשותו לגמרי. יכול באמת ליטול את נפשו. אז הטענה שבורא העולם טוען, אם אב אני, איי כבודי, ואם אדונים אני, איי מוראי, אמר השם צבאות. או כבוד, או מורה. אחד משניהם חייב להיות באיזה אופן שהוא. כתוב כאן בגמרא, הקושי הגדול הוא, כלום יש עבד שקם באדוניו. כלום יש עבד שקם באדוניו. איפה היראה הפשוטה, ריבונו של עולם? איפה היראה הפשוטה? אתה לא מפחד? אתה לא מפחד לפרוק אור? איך זה ייתכן? אתה לא מפחד? לא אכפת לך? התשובה היא, כלום יש בן שקם באבי? מדהה הווה הנה מהו. פירוש הדבר. כשהכבוד יורד, אז אין גם יראה משום דבר. זאת פריקת עול גמורה. זאת אומרת, תחושת יראה, תחושת יראה, מדובר פה על תחושת יראה בסיסית. תחושת יראה כמו שהיא. איך לא מפחדים, ריבונו של עולם? איך לא פוחדים? זה קושי. זה קושי. אם יאמר לך אדם, כלום יש עבד שקם באדונה. מה זאת אומרת? איך עבד יכול לקום באדונה? מה זאת אומרת? איך עבד יכול להתפרץ כנגד אדונה? הרי חייב בידו. התשובה היא, כלום יש בן שקם באבי, וכשבן קם באבי, אז מה שמתבטל פה, מתבטל עניין הכבוד. זה בעניין כבוד, זה בעניין מורה. אבל כתוב בסמיכות הזאת, ללמד אותנו, כשזה קורה, כשזה מתבטל, כשעניין הכבוד מתבטל, אז יש פריקת עול גמורה וגם אין פחד. אין שום פחד. הפחד הוא תולדה של איזו שהיא הרגשת כבוד. כשאין הרגשת כבוד, כשהרגשת הכבוד בטלה, ירדה, התאפסה, אז אין גם פחד. מדובר פה כעת על פחד פשוט, על פחד שהוא הקושייה, כלום יש עבד שקם באדונה. את זה אומרת הגמרא, מדה הווה הנה מהו. התקופה הזאת, התקופה הזאת שנקראת רבוע מתפרצים, התקופה הזאת שהיא נקראת התקופה שעניין הכבוד בטל ומבוטל לגמרי, אין מציאות כזאת. היום צריך לחפש בן שלא קם באבי. יש אולי, אולי קורה פעם, אבל היום בן קם באביו זה לא... אין כאן שום שינוי מהנורמה. ככה זה דבר פשוט. שורש כבוד בעולם נמצא פה. שורש כבוד, אם אב אני, איי כבודי, שורש הכבוד בעולם נמצא. מי שלא מכבד, מי שלא מכבד, אז עליו נאמר, ארור עבד עבדים יהיה לך. אז הוא מופקע לגמרי מכל מערכת. מופקע מכל צד של כבוד. כאן בכל אופן נמצא שורש כבוד בעולם. אם מלמדים אותנו איפה איפה המקור לחוצפה? איפה המקור לחוצפה? זה מה שמלמדים חז"ל. המקור לחוצפה הוא בעובדה שכל צורת האדם כולה נכנסה לתוך העקב. האדם נראה כעקב. עם יצור כזה אין אפשרות לדבר בכלל על כבוד. כבוד זה, הוא לא מבין את המילה. על מה אתה מדבר בכלל? שוב, אנחנו הרי רואים את זה, רואים את זה כל יום. אנחנו חיים את זה. כאן נמצא השורש, מדהה הווי הנמי הווי. כאן נמצא השורש לפריקת כל עול, לחיסרון כל פחד. אני מאוד לא אוהב לדבר על מאורעות שקורים בהווה. אבל כל מי שמסתכל קצת יראה שבכל מקום שאין כבוד, אין פחד. אין פחד גם על חייו של עצמו, לא פחד. הכל הפקר. במקום שנתבטל עניין הכבוד, אז נתבטלה תחושת פחד פשוטה, תחושת פחד שיש לחתול. אדם בלי כבוד, אדם בלי כבוד נמוך בהרבה מחתול. חייב לו חס. כיוון שכל החיות כולה היא כולה משהו דמוי עקב, והדבר הזה לא, הוא לא מקבל הרגשה עמוקה יותר, הרגשה חזקה יותר, אין לו גם הרגשת כאב, יש לו רק הרגשות של גירויים חיצוניים, אין שם הרגשות עמוקים יותר. בדבר כזה, אז לשום דבר אין ערך. שום דבר אין לו ערך. אין שם כבוד, אין שם תחושת חיים אמיתית. אין שם פחד משום דבר. יצור כזה, מתנגד לעצם המציאות. יצור כזה, בדוגמה כזאת, האלוקים עשה שיראו מלפניו. כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. כביכול בורא העולם ברא את הבריאה, שני דברים. האלוקים עשה שיראו מלפניו. וכל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. יצור כזה, כמו שראינו, כמו שאנחנו רואים, כן, כמו שאנחנו רואים, לא צריכים להסתכל רחוק. יצור כזה, אז הוא, זה פשוט, הוא עומד בסתירה לעצם הכוונה בבריאת העולם. לא לזה נתכוון בורא העולם כשהוא אמר נעשה אדם. זאת אומרת, הדבר הזה מופקע, היצירה הזאת מופקעת לגמרי. זה דבר שלא יכול להחזיק מעמד. אין לדבר הזה קיום. זה דבר שבעצם עצמו עומד מחוץ לדבר. מה שכתוב כאן בגמרא. לא מאסתים, לא גאלתים, לחלותם, לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם בימי גוג ומגוג. כך כתוב כאן. לא מאסתים, לא גאלתים, לחלותם, לאפר בריתי איתם, זה כל ארבעת המלכויות. אבל ישנו זמן מיוחד, זמן מיוחד, שההצלה ממנו היא על ידי אותו דבר שנקרא כי אני השם אלוקיהם. כמו שכתוב, כמו שקראנו קודם מדברי הספרי, כי אני השם אלוקיהם, זה הכוונה, על כורחכם אני מלככם. על כורחכם אני מלככם. מנה ליצלן. על זה אמר יחזקאל. אלו הם הפסוקים שחזל מביאים. על זה אמר יחזקאל הנביא. העולה על רוחכם היו לא תהיה. הדבר הזה לא יתקיים, לא יחזיק מעמד. אין לדבר הזה קיום. העולה על רוחכם היו לא תהיה. חי אני נאום השם אלוקים. כמו שכתוב בפסוק. אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה אמלוך עליך. אחרי שהתקיימו כל המכות האלה, שנקראים יד חזקה, זרוע נטויה וחימה שפוחה, אז אמלוך עליכם בעל כורחכם. על כורחכם אני מלככם. הדבר הזה הוא מחויב המציאות. זאת מציאות מוכרחת בעולם. זאת מציאות מוכרחת. אין קיום לדברים האלה. כיוון שאנחנו יודעים שהגאולה העתידה במהרה בימינו צריכה להיות בדמות גאולת מצרים, זהה, שווה לגאולת מצרים, אז היא צריכה להתגלות כך שאותה נקודת הכרח, אותה נקודת מחויב המציאות חייבת להתגלות. אותה נקודה שנקראת מחויב המציאות בגאולה, דהיינו שהגאולה הזאת היא מחויבת, מוכרחת, היא חייבת לבוא, היא מציאות מחויבת בעולם. הגילוי הזה, את כל מי שעומד כנגד זה, מי שעומד כנגד זה, מי שמחציף פנים, הרי זה בדיוק מה ש... כל מי שלא מתיירא, כל מי שלא... לא מתיירא, לא מתחשב, לא פוחד, לא חושש, לא אכפת לי, ננתקה את מוסרותינו, נשליחה ממנו אבותינו, כל מי שמעמיד את עצמו כך חייב להתחסל. כאן לא שייך פשרות, אין כאן שום אפשרות לפשרות. כשמתגלה המוכרח, כשמתגלה המחויב, אז כל מי שמעמיד את עצמו מחוץ לזה, כנגד זה, מעמיד את עצמו מחוץ למציאות. הגמרא מגלה שההפקר הנורא בעולם, מאין זה מגיע? כלום יש עבד שמורד באדונם? מאין הוא קם נגד אדונם? מאיפה? איך זה ייתכן דבר? איך זה ייתכן דבר? איך ייתכן לא לפחד בכלל? איך זה מן האפשר לא לפחד בכלל? האותי לא תיראו נאום השם. איך אפשר לא לפחד? כתוב כאן, זה הגמרא אומרת, וזאת דרשת סמוכין. כתוב כאן, הפחד הוא מקביל לכבוד, הוא בא ביחד עם כבוד. עד כמה שהכבוד מתבטל, מתבטל גם הפחד. כל מי שרוצה לשים את עצמו בחזרה, להעמיד את עצמו בחזרה על המסלול של המציאות, לפחות, לפחות עצם הקיום, רואים את זה בחוש, האווירה המופקרת, האווירה יש טוב נורא, זה מיותר לדבר, כל אחד יודע את זה היטב. הפקר גמור, גם בחיים. חזר מגלים, שורש הדבר הוא באובדן הכבוד. אין כבוד, 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 בין קם באביב. מדה האהבה, הנמי האהב. ההפך מכבוד, ההפך מיחס של כבוד לדבר מסוים, זה יחס של לעג. לעג, ללעוג לו. כשלועגים לדבר, יושב בשמיים משחק, השם ילעג לנו. כך כתוב, רגשו גויים ולאומים יהגו ריק. יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. להתפרק מכל עול, מכל... נעשה מה שאנחנו רוצים. היחס שכנגד זה יושב בשמיים ישחק, השם ילעג לה. מתייחסים אליהם בבוז. בבוז. משום ששורש היחס שלהם זה יחס חסר כבוד. כל תיקון בסוגיה הזאת, כל תיקון, הרי אנחנו הרי מחכים ל... הגאולה צריכה להיראות בצורה של הגאולה שאנחנו מקווים לה במהרה בימינו, צריכה להתגלות בצורה של מלכות, והמלכות היא שם נרדף לכבוד. זה שם נרדף לכבוד. כשרואים מלך, אז הברכה שמברכים עליו זה או שחלק או שנתן מכבודו, או ליראיו או לבשר ודם. כבודו, זאת המציאות של מלך. מכיוון שהגאולה צריכה להתגלות בצורה של מלכות, אז פירוש הדבר ש... אז זהו הדבר שנעדר לפני זה. זה הדבר החסר. זה מה שצריך להתגלות. זה מה שרצינו לבאר. צריך לדעת. בכל מקום שנפגם הכבוד, אז במרווח קצת יותר גדול של זמן, התוצאה, התולדה מזה, זה סכנת חיים. תולדה מאובדן כבוד, זה הפקרות. הפקרות גמורה להפקיר את החיים. כלום יש עבד שמורד באדונה. זאת אומרת, מישהו שמצפצף על מי שמחזיק בידיו את חייו. זה לא משנה באיזה אופן שהוא. איך אפשר לצפצף? הרי הם מתים מזה. יש עבד שמורד באדונה. התשובה היא, כלום יש בן שמורד באביו. מדה הווה הנה מהו. זה עצוב מאוד שצריכים להזכיר לבני תורה. באמת עצוב. מוכרחים לצעוק משום שיש בדבר הזה סכנת חיים. זה עצוב מאוד שצריכים להזכיר לבני תורה. שיש עניין כזה שנקרא כבוד בעולם. והעניין הזה שנקרא כבוד, עליו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. וכל צורת האדם שנבראה, הנפש, אותה נשמת האדם, אז היא נקראת כבוד, זה שמה. אורה כבודי, או למען יזמרך כבוד, כמו שכתוב בראשון. השם של צורת אדם, אדם, האדם נקרא על שם כבוד. כל מי שרוצה לעבור בשלום, או מי שרוצה לצאת ממה שנקרא עקבתא דמשיחא, מכל הצרות שמתלוות למה שנקרא עקבתא דמשיחא, צריך לצאת מאותה צורת אדם שנקראת עקב. היציאה מאותה צורת אדם שנקראת עקב. עקב נקרא זלזול. מצוות שהאדם דש בעקבה. זלזול. לצאת מזה. אז יש אופן אחד ויחידי. האופן האחד והיחידי זה כבוד. ואנחנו יודעים שאין כבוד על התורה. זה מה שבעצם רצינו לבאר היום. חוצפה, אומרת הגמרא, חוצפה, כך כתוב בגמרא בפרק חלק, חוצפה מלכותה ולא תגה. זאת תפיסת שלטון בלי כבוד, זה נקרא חוצפה. זה נקרא לשלוט, לקחת את העניינים, לשלוט בהם, אבל בלי כבוד. מלכותה ולא תגה, מלכות בלי כתר. מלכות, דהיינו, שליטה, שלטון, בלא תגה. זאת נקראת חוצפה. כל זה אנחנו הרי רואים היום. כל מי ששם את עצמו על המהלך של כתרה של תורה, כן, אותו כתר שהוא הכתר האמיתי, בי מלאכים ימלוך. מי שנושא את עיניו לתגה האמיתי, אז ודאי שהוא ינצל. השם יצילנו מאותה מלכותה ולא תגה.